כל ואנחנו הולכים לקראת ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה, נראה היום היבט מאוד מאוד מעניין בעניינם של הימים, וכמובן איך הדברים מתחברים אלינו ליום יום שלנו. פרשת אמור נקראת גם בשם פרשת המועדות. התורה עוסקת במועדי השנה, החל מפסח, שבועות, או שנה עם כיפור, סוכות. בסיומם של מועדי השנה, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, וכולי, נאמר וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. מיד נאמר דיני הדלקת המנורה במקדש. וידבר השם אל משה לאמור צר את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור, לעלות נר תמיד, מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד יערוך אותו אהרון, מערב עד בוקר לפני השם תמיד, חוקת עולם לדורותיכם, על המנורה התאורה יערוך את הנרות לפני השם תמיד. באים רבותינו הראשונים ומלמדים אותנו, למה התורה הסמיכה את דיני הדלקת המנורה למועד האחרון במעגל השנה סוכות, ללמד אותנו שקיים קשר בין סוכות לחנוכה. וכך כותב לנו הרוקח על התורה מבעלי התוספות, רבותינו הראשונים, סמך שמן זית לסוכות, רמז לחנוכה. מה סוכות? 8 ימים, אף חנוכה 8 ימים, סוכות עם שמיני עצרת. מה סוכות? גומרים את ההלל יום יום, אף חנוכה גומרים את ההלל, הלל השלם יום יום. נוסיף עוד מעט השוואות בהיבט ההלכתי, מה סוכה למעלה מ-20 אמה פסולה, לא ניכר שיושבים בסוכה, נר חנוכה שהדליקו אותו למעלה מ-20 אמה, גם כן לא יצא ידי חובה, כמובן למעלה מ-20 אמה מהמקום שבו האדם עומד, את הסוכה בונים בחוץ, את הנר חנוכה מדליקים כלפי חוץ. אז הנה לנו, בהיבט ההלכתי, קיים קשר בין סוכות לחנוכה. גם בפסוקים עצמם, מאוד מעניין, נאמר, שמת זית זך, קטית למאור לעלות נר תמיד, בהמשך נאמר, על המנורה התאורה ירוך את הנרות, לפני השם תמיד. מתחילים בנר, ממשיכים בנרות. דהיינו כבית הלל שמוסיף והולך. אז בהיבט ההלכתי, הנה לפנינו קשר שקיים בין סוכות לחנוכה. שאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר המחשבתי, הפנימי, שמחבר את ימי הסוכות לימי החנוכה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, נאמר בגמרא בשבת, בדף כ"ב, תנו רבנן, מצוות חנוכה, נר איש וביתו, מהדרין נר לכל אחד ואחד, מהדרין מן המהדרין, בית שמאי יום ראשון מדליק 8, מכאן ואילך פוחד והולך, בית הלל אומרים יום ראשון מדליק 1, מכאן ואילך מוסיף והולך. המחלוקת הזאת בין בית שמאי ובית הלל, זה בעצם המידע ההלכתי הראשון שיש לנו, איך חוגגים את ימי החנוכה. האם מוסיף והולך, פוחד והולך, הלכה כבית הלל מוסיף והולך. המחלוקת הזאת היא למעשה 100 שנים לאחר הניצחון על היוונים. שאלתנו השנייה היא, איך חגגו את חנוכה ב100 השנים הראשונות? המידע הראשוני עבורנו, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, זה 100 שנים לאחר הניצחון על היוונים. אז איך בדיוק הייתה חגיגת חנוכה ב100 השנים הראשונות? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, הרמב״ם בהלכות חנוכה בפרק ג' כותב כך, כל שחיה בקריאת מגילה חיה בהדלקת נר חנוכה. המדליק ליל ראשון מברך 3 ברכות. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שקידישנו במצוותיו וציוונו, מי השם? כן? להדליק נר של חנוכה, שעשה ניסים ושהחיינו. זהו. להלכה, לאחר מכן, בהלכה ה', כותב הרמב״ם כך, כל יום משמונת ימי החנוכה, גומרים את ההלל, ומברכים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קדישנו מצוותיו וציוונו מי, אתה הקדוש ברוך הוא, לקרוא את ההלל. מיד אומר הרמב״ם, רגע, רגע, אף על פי שקריאת הלל מצווה מדברי סופרים, זה לא כתוב בתורה, בכל זאת מברכים על זה, אשר קדישנו מצוותיו וציוונו. כמו שמברכים על מגילה ועל עירוב. מעניין, את האמירה הזאת לא כותב הרמב״ם ביחס להדלקת נרות חנוכה. הרמב״ם לא אומר, מברכים אשר קדישנו אתה בורא עולם, קדישנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. הרמב״ם היה צריך להגיד, רגע, רגע, אף על פי שזה לא מהתורה, חכמים תקנו לנו את זה, בכל זאת, יברך כמו מגילה ועירוב. הרמב״ם לא כותב את זה. הרמב״ם כותב כדבר ברור ופשוט, מברכים אשר קדישנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. רק ביחס להלל, כותב הרמב״ם, איך מברכים? הרי בורא עולם לא ציווה את אמירת ההלל. איך? כמו שמברכים על מגילה ועירוב. עירוב תבשילים וכך הלאה. שאלתנו השלישית, מדוע הרמב״ם לא אומר את דבריו גם ביחס לברכות שמברכים לפני הדלקת נרות חנוכה? איך אנחנו מברכים ברוך אתה השם שציוונו להדליק נר של חנוכה? הרי לא ציוונו, חכמים ציוו אותנו. את זה הרמב״ם לא שואל, הוא רק אומר את זה מברכים. השאלה הזאת עולה רק ביחס לאמירת תהלל בחנוכה. איך מברכים וציוונו, הרי ברור להם לא ציווה אותנו. אז עונה הרמב״ם, כמו מגילה ועירוב. למה השאלה הזאת לא עלתה בהלכה הקודמת ביחס לנר חנוכה? איך מברכים שאתה בורא עולם ציווית אותנו? הרי לא ציווית אותנו. זוהי שאלה שלישית. שאלה רביעית ואחרונה. הגמרא אומרת, במסכת עבודה זרה בדף י"ח, בוריה, אשתו של רבי מאיר, ביתו של רב חננה בן תרדיון, אחד מעשרה הרוגי מלוכה, אחותה נפלה בשבי. היא אומרת לרבי מאיר, תעשה מאמץ גדול לשחרר אותה. אומר רבי מאיר, אם לא יתעסקו את הגברים בשבי, אני משחרר אותה. אמרה לו אשתו, בסדר, עד לרבה. רבי מאיר הולך לדבר עם שר בית הסוהר, הוא מגיע אליו עם מזוודות מלאות בכסף. אומר רבי מאיר לשר בית הסוהר, הנה, הוא רואה את הכסף, כסף זה שפה בינלאומית, לא צריכים לדבר הרבה, הכסף מדבר בעד עצמו, ואומר לו, זה שלך, שחרר אותה. אומר לו, שר בית הסוהר, אני אשמח מאוד לשחרר אותה, אבל אני מפחד, כי אם המלך יתפוס אותי ששחררתי אותה, הוא יהרוג אותי. אל תדאג, יש לי עוד מזוודה עם כסף, עבור המלך. עונה לו שר בית הסוהר, עבור המלך, המלך שלנו פיקח. קודם הוא ייקח את הכסף שאני אתן לו, אחר כך הוא ישאל אם קיבלתי כסף ויקח גם את זה ממני, ואחר כך יתלה אותי על העץ. אני לא לוקח סיכונים. מצטער. אומר לו רבי מאיר, אל תדאג. אם המלך החליט לתלות אותך, תגיד, אלוה דמאיר ענני, אלוה דמאיר ענני כמה פעמים, לא יקרה לך כלום. אומר לו, שר בית הסוהר, אני לא מבין. מה אמרת? אלוה דמאיר ענני, מה זה? תגיד את זה, לא קורה לך כלום. אתה רוצה לראות? אני אראה לך. תביא את כל הכלבים שנמצאים מסביב לבית האסורים, שמי שמנסה לברוח, הם מתנפלים עליו, מורטים אותו, הורגים אותו, ואני אראה לך איך זה עובד. שר בית הסוהר כינס את כל הכלבים למקום אחד, אמר לו רבי מאיר, שחרר אותם, שירוצו אליך, ותגיד מיד, אלוה דמאיר ענני, אלוה דמאיר ענני, תראה מה קורה. כך הוא אומר, הכלבים נעצרים, מסתכלים על רבי מאיר, מסתובבים וחוזרים. וואו, אומר שר בית הסוהר, זה עובד. מוכן לעסקה, לקחת למזוודות של הכסף, כמובן המלך תפס אותו שהוא שחרר את אחותה של ברוריה, אשתו של רבי מאיר. המלך מקבל כסף מסער בית הסוהר שניסה להרגיע אותו, לוקח את הכסף. אחר כך לוקח גם את הכסף ממנו, שהוא הבין שהוא קיבל, ושולח אותו לעמוד התלייה. בדרך, אומר אותו שר בית הסוהר, אלוה דמאיר ענייני, אלוה דמאיר ענייני, אומר לו, התליין, לך הביתה. הגמרא מעריכה, שר בית הסוהר, רדף אחרי רבי מאיר, אבל מה שנוגע לנו, אמר אלוה דמאיר ענייני, שחררו אותו. שואל המערשה, ויש לדקדק, איך ייחד רבי מאיר שמו של הקדוש ברוך הוא על עצמו? בחייו, הרי אמרו אין הקדוש ברוך הוא מייחד את שמו על צדיקים בחייהם. שיעקב חוזר שבוע שעבר מבית לבן, מה הוא אומר לו? אילולי אלוהי אברהם, הוא פחד יצחק, כי אתה ריקם שלחני. הוא לא אומר אילולי אלוהי אברהם ואלוהי יצחק, כי יצחק עדיין היה בחיים. כי הקדוש ברוך הוא לא משרה שמו, לא מייחד שמו על אדם בחיים, רק לאחר מותו. אז איך אומר לו רבי מאיר, תגיד אלוה דמאיר ענייני, אלוה דמאיר ענייני? עונה המערשה, שם בעבודה זרה דף י"ח, שאמר אלוה דמאיר ענייני, הכוונה שמאיר לנו במלכות יוון הקודמת, בנס הנרות של חנוכה. הוא יעננו ויציל אותנו בנס מידיהם. תילי פלאים. אלוה דמאיר ענייני, אלוה דמאיר ענייני, אין הכוונה על עצמו, אלא בורא עולם שאיר לנו במלכות יוון הקודמת, בנס הנרות של חנוכה, יאיר לנו, יעננו להציל אותנו בנס מידיהם. מה כתוב כאן? שלמעשה הנרות שאנחנו מדליקים בחנוכה זה לא רק לסמל את הנס של הימים ההם, אלא זה גם פועל בזמן הזה. שאלתנו הרביעית והאחרונה, איך נס נרות חנוכה פועל גם בזמן הזה? אלוה דמאיר לנו אז בנרות החנוכה והצילנו מידם, יאיר לנו עכשיו להציל אותנו בנס מידיהם. איך זה בדיוק עובד? אלה הם השאלות. ונראה פה בסייעתא דשמיא דבר באמת פלאי פלאים. עולם הבא בעולם הזה, במעלתם, ייחודם של הנרות האלו, כן, של חנוכה, שבכוחם ליצור אור אדיר ליחיד ולציבור כל השנה כולה. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, ראינו שקיים קשר הלכתי בין ימי החנוכה לחג הסוכות. 8 ימים, סוכות וכן חנוכה. מדליקים כלפי חוץ, בונים סוכה בחוץ, אומרים הלל 8 ימים, הלל השלם ועוד. מהו הקשר הרעיוני המחשבתי המחבר את הזמנים האלו, סוכות וחנוכה? שאלה שנייה, איך חוגגים את חנוכה לאחר הניצחון הגדול של החשמונאים ב100 השנים הראשונות? הרי המידע שיש לנו על חנוכה בהיבט ההלכתי מתחיל משמי והילל בגמרא בשבת, עושים והולך, פוחד והולך. זה רק 100 שנה לאחר הניצחון. איך חגגו את הניצחון ב100 השנים הראשונות? שאלה שלישית, מדוע שהרמב"ם מלמד אותנו שמברכים על נרות חנוכה? אתה השם ציווית אותנו להדליק נר של חנוכה? הרמב"ם לא מציין, הרי זה לא בורא עולם ציווה אותנו. חכמים אמרו לנו, כך הרי הוא אומר ביחס להלל, והוא עונה שכמו שמברכים על מגילה, מברכים גם על נרות חנוכה, על הלל. הוא לא אומר את זה ביחס לנרות חנוכה, הוא רק אומר מברכים, אתה בורא עולם ציווית אותנו להדליק נר של חנוכה, ושעשה ניסים ושהחיינו. למה האמירה הזאת לא נאמרת גם ביחס לנרות חנוכה? למרות שזה לא ציווי של הבורא אלא של חכמים, כך נוהגים במגילה, כך ינהגו בחנוכה. זה לא נאמר, למה? ושאלה רביעית ואחרונה, מהו ההסבר? אלוה דמאיר לנו בנרות חנוכה בימים ההם והציל אותנו מידם, יאיר לנו ויעננו להציל אותנו בנס מידיהם בזמן הזה. כך מסביר רבי מאיר, מה שאומר לשר בית הסוהר, איך זה בדיוק פועל גם בזמן הזה. אלה הם השאלות, נלך לאט לאט, נראה פה דבר באמת מדהים, נגענו פעם בקטע מסוים, אבל ניקח אותו עכשיו בכיוון נוסף, בעומק נוסף, ונראה פה באמת דבר נפלא. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. יהדות בנויה על שלוש אמונות, הזכרנו את זה הרבה פעמים, אין עוד מלבדו, תורה מן השמיים והשגחה פרטית. שלושת האמונות הללו, אומר המהר"ל, באים לידי ביטוי בפסח, שבועות וסוכות. אבל קודם לכן, כותב המהר"ל וזה לשונו, דע, כי ג' האמונות הם יסוד הדת, וכאשר חס ושלום תיפול אחת מהם, תיפול הדת בכללה. פסח, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, אין עוד מלבדו. בורא עולם משנה איתי, מחליף את הזמנים, הכל בידו. שבועות, אמונה תורה מן השמיים. שידבר השם יתברך את האדם וייתן לו תורה. אמונה תורה מן השמיים. והשגחה פרטית, אמונה שלישית, סוכות, שהכל הוא ביד השם, אין דבר חוץ ממנו. ומסיים המהר"ל בגבורות השם פרק ממזיין. כנגד אלו שלוש האמונות שהם שורשים ויסוד לדת, ציווה השם יתברך בשלושה רגלים. נקראים רגלים שהם רגלי הדת. שעומד עליהם הדת. זה היהדות. אין עוד מלבדו. פסח, תורה מן השמיים, שבועות, השגחה פרטית, כל מה שקרה במדבר לכל אחד ואחד מאיתנו מקופל בחג הסוכות. אם ניקח את המהר"ל, מספר צעדים קדימה. ונראה כמה היסוד הזה של המהר"ל באמת מבטא ומבהיר ומבאר עניינים נוספים. ראשית, שבלעם תוקעת את רגלו של האתון, תוקעת את רגלו של בלעם לקיר, היא אומרת לו, למה זה הכיתני שלוש רגלים? נאמר בילקוט שמעון בפרשת בלק, אמרה לו, מבקש אתה לעקור אומה שחוגגת שלוש רגלים בשנה? אתה מתחיל עם אומה שמאמינה אין עוד מלבדו תורה מן השמיים והשגחה פרטית? שום סיכוי אין לך לנצח אותם. דבר נוסף, אומרת הגמרא, בעירובין דף יוטט, אמר רב ירמיה ברבי אלעזר, שלושה פתחים יש לגיהנום, במדבר, בים ובירושלים. במדבר, בים ובירושלים. במדבר, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. במי מדובר? קורח ועדתו. הם אמרו, נכון, בורא עולם נתן תורה, אבל זה שאתה נותן לאחיך את הכהונה וכל מתנות כולה מסדר במשפחה של הכהנים לוויים, זה אתה המצאת. זה לא מן השמיים. זאת אומרת, קורח כופר בתורה מן השמיים. מיד הוא מוצא את עצמו בפתח הגיהנום שנמצא במדבר. פרעה אומר, אני האלוהים, אין עוד מלבדי, אין גדול ממני. מוצא את עצמו בפתח הגיהנום שנמצא בים. סוס ורוחבו, רמה וים. ירושלים, עולים לרגל בזמן המקדש. פסח, סוכות, מיליונים. מיליונים, ים של אנשים. אדם יכול לראות את עצמו, מי אני בעצם? אני גרגיר קטן. מה אני מסוגל להשפיע? מה אני מסוגל ליצור, לבנות? אני כלום, לעומת המיליונים. הוא יכול לאבד את ההרגשה באמונה של השגחה פרטית, שכל אחד חשוב, כל אחד מיוחד, כל אחד נותן את המיוחדות שבו שאף אחד אחר לא יכול לתת את זה. אז יש אפשרות לאבד את זה, את האמונה בהשגחה פרטית, דווקא בירושלים. בגלל ההמון האדיר שמגיע. אם כך, האדם מאבד את האמונה בהשגחה פרטית בירושלים, שם יש עוד פתח שלישי של גיהנום, שנאמר, אשר אור לו בציון, זה גיהנום, ותנו לו בירושלים, פתחה של גיהנום. מראה בעבודה זה בעירובין, יוטט. אז שוב, הנה לנו, אותו עיקרון, שמלמד אותנו המהר"ל, שלוש אמונות, אין עוד מלבדו, תורה מן השמיים, השגחה פרטית, באים לידי ביטוי ומבארים, את השלושה פתחים שיש את הגיהנום. במדבר, בים ובירושלים. כמובן דבר שכבר אמרנו הרבה פעמים, שלוש ערים מאוד משמעותיים, הר סיני, תורה מן השמיים, הר תבור, אין עוד מלבדו, במלחמה מול סיסרא, הניצחון היה ברור לכל, מן השמיים נלחמו להם הכוכבים, לא נתפס בהבנה שכלית איך אפשר לנצח בכלל את הקואליציה של סיסרא, אין עוד מלבדו, והר הכרמל אליהו מול נביאי הבעל, יורדת אש לקורבן של אליהו להראות מי להשם ומי לבעל, השגחה פרטית מיוחדת לאליהו, ולכן אמרנו הרבה פעמים, ופרוס עלינו סוכת שלומך, מה זה סוכת? סיני כרמל תבור, אז הנה אנחנו רואים איך היסוד של המהר"ל, ששלושת היסודות של היהדות, אין עוד מלבדו התורה מן השמיים והשגחה פרטית, בא לידי ביטוי במקומות נוספים בחז"ל, ויש עוד מקום. אם כך, ניקח את המהר"ל עכשיו, עוד צעד קדימה. ישנם שני זמנים מיוחדים שחכמים תקנו לנו. פורים וחנוכה. מה קרה בפורים? דבר ראשון, אין עוד מלבדו של בורא עולם, ונהפוך הוא, הכל התהפך, מדהים, איזה נס, לא יאומן, והדור קיבלו בימי אחשוורוש, קיבלנו את התורה באהבה וברצון, את הכל, לא רק תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה, זאת אומרת, פורים מקביל לפסח ושבועות, לאמונות שמתגלות בפסח ושבועות, חנוכה, מסרת רבים ביד מעטים. כמה? 12 בני חשמונאי ואלעזר? מול האימפריה היוונית? כותב לנו רש"י, לא נתפס בכלל. מה בכלל המחשבה לצאת להילחם? השגחה פרטית בצורה בלתי רגילה. מעניין. אותו דבר קורה גם עם דוד המלך מול גוליאת. שאול המלך. לא יודע מה עושים, אומר גוליאת, מי שיצא וילחם מולי, אם הוא ינצח, נהיה לכם עבדים, אם לא אתם תהיו לנו עבדים. ענק, כולו משוריין, אין סיכוי לפגוע בו, מחרף ומגדף 40 יום, ודוד אומר, אני יוצא נגדו. משנה את כל הקונספציה, זה לא בידיים שלנו, יש בעל הבית, יש הקדוש ברוך הוא, מלביש אותו שאול, במגינים אומר לו זה כבד אליי, אני יעמוד מולו כמו שאני רגיל להתלבש, והוא זורק לו את האבן בדיוק למצח אחד שהיה מעט פתוח ומפיל אותו, הורג אותו ומראה לכל ישראל שם הוא האלוקים, השגחה פרטית מיוחדת במינה. חנוכה אותו דבר היה, אותו דבר בדיוק. אז לכן נקודת הפנים המשותפת לסוכות וחנוכה, אלה זמנים שמקפלים בתוכם את האמונה בהשגחה פרטית. ונחדד את זה עוד קצת, שהדברים יהיו לגמרי ברורים. כשהורדוס הודיע אין יותר חנוכה בירושלים ובמקדש, ביטל לגמרי. עומד הלל ואומר אין מה לדאוג, לא נבלים. יש מקדש גדול בירושלים, יש מקדש קטן, בבית של כל יהודי זה מקדש קטן, מקדש מועט, נתחיל להדליק נרות בבית, במאה השנים הראשונות הדליקו במקדש, עלו לחגוג בירושלים, עכשיו כל בית יחגוג את חנוכה, ובמקדש גם נמשיך לחגוג את חנוכה, לא יעזור להורדוס, מתי? הרי בחנוכה הוא שולח את האנשים לבדוק אם אנחנו חוגגים את זה במקדש, לא בחנוכה. מתי? בסוכות. כי נקודת הפנים של סוכות וחנוכה, השגחה פרטית. ולכן, תניה אמרו עליו, גמרא בסוכה נון גימל, על רבן שמעון מגמליאל, כשהשמח בשמחת בית השואבה, היה נוטל 8 אבוקות של אור, זורק אחת מקבל אחת. מה פתאום, מה האקרובטיקה הזאת? הנה, להזכיר את ימי החנוכה, 8 ימים. והילל היה אומר, באמצע החגיגות, אם אני כאן, הכל כאן, אם איני כאן, מי כאן? חיזק את כל אחד, בהשגחה פרטית, אם אתה כאן, אתם כאן, כולכם כאן, כל אחד צריך להרגיש, איש ואישה כולם, וכל אחד יש את החשיבות, את המיוחדות שלו, שאף אחד אחר לא יכול לתת אותה. כל אחד המיוחדות שלו, כל אחד יכול להשאיר את טביעות האצבעות שלו, ולכן זה חלק היחיד, בגוף האדם שאינו דומה, טביעת אצבעות של אחד לשני, לכל באי העולם. כל אחד יכול להטביע את המיוחדות שבו, לחזק את האמונה בהשגחה פרטית. אז למדנו, זה נקודת הפנים שמחברת את סוכות וחנוכה. החגיגה הגדולה, האמונה הגדולה בהשגחה פרטית, ובמיוחדות שיש לכל אחד. איך אנחנו לוקחים את האמונה הזאת, מעבירים אותה ליום יום, כי האדם שמאמין בהשגחה פרטית, רואה את הכל אחרת, אין מריבות, רואה בעין טובה, שמח בחלקו, גם בחלקו של השני, איך בונים חיים כאלה? אומרת הגמרא בשבת דף כ"ב, אמר רבא, בני חנוכה מצווה להניחה בפתח, בטפח הסמוכה לפתח, ואיך המניח אותה? שמואל אמר משמאל, והלכתה, רב אמר מימין, שמואל אמר משמאל, והלכתה משמאל, כדי שיהיה נר חנוכה, משמאל ומזוזה מימין. זה שאדם מדליק על הפתח, שהוא מדליק בבית על החלון, אין שם מזוזה, מדליקים אותה בצד ימין. אבל כותב הערוך, וכותב גם בעל האיתור, ועוד ראשונים, מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל, ובעל הבית וטלית מצויצת באמצע. מה עושה ציצית באמצע? ציצית זה ביום, נר חנוכה זה בלילה. בעל הבית בציצית מצויצת באמצע. נר חנוכה משמאל, מזוזה מימין, איך זה מתחבר? מה פשר הדבר? אלא משותף לנר חנוכה מזוזה וציצית. בהיבט ראשוני, זה העיניים. העיניים. נר חנוכה לראותם בלבד. ציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. מזוזה, רמב"ם פרק ו' הלכות מזוזה הלכה י' ג'. מצוות מזוזה חשובה יד מאוד, וכל פעם שיכנס וייצא, יזכור שאין דבר קיים לעד ולעולמי עולמים אלא צור עולמים. לראות את המזוזה, לדעת, לפני שנכנסים הביתה, לבית, שזה בית, לא לשכוח את א', את המזוזה, שעל הפתח. אז המצוות האלו, עניינם ראייה. וכשמדברים על ראייה, מדברים על ראייה, זה לא רק ראיית העיניים, יש גם כן ראיית הלב, וליבי ראה, אמר שלמה המלך, הרבה פעמים בקהלת. יש גם ראיית השכל, רואה אני את דבריך, לשון חז"ל. אדם שומע את השני, והוא אומר לו, רואה אני את דבריך. גם באנגלית אדם שומע את השני, ואומר לו, I see, למרות שהוא שומע ולא רואה. יש ראיית העיניים, יש ראיית השכל, יש ראיית הלב. ומעניין, אנחנו כולנו, יש לנו טעות אופטית, נכנסים למקום, נדמה לנו שאנחנו מסתכלים עם העיניים, זה טעות, בשום מקום, דבר ראשון לא מסתכלים עם העיניים, מה זאת אומרת? אנחנו חיים פה בעולם, מסתכלים עם העיניים, לא, איך אנחנו אומרים בתפילה? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ראייה ראשונית היא תמיד, תהיה ראיית העיניים, לא, ראיית הלב או ראיית השכל, או שניהם. אדם נכנס לחדר, שואלים אותו, מה אתה רואה? אחד יגיד, אני רואה, החדר נקי. השני יגיד, יש פה תאורה, נעימה. השלישי יגיד, השולחן בנוי בצורה יפה. איך קורה דבר כזה? כל אחד אומר דבר אחר. כי הנגר מעניין אותו השולחן, והחשמלאי, איך החשמל מעוצב ונמצא בחדר ומאיר בחדר. ואדם שחשוב לו הניקיון, יראה איך החדר, אם הוא נקי או לא. ואדם שחשוב לו הספרים והלימוד, יראה דבר ראשון, איזה ספרים יש פה. תמיד הראייה הראשונית הבסיסית, היא ראיית הלב, כמו שנאמר ברש"י, עין רואה מה שהלב חומד, ולא תטורו אחרי לבבכם, עין רואה מה שהלב חומד. זה בשבריר שנייה, אבל הבסיס לראיית העיניים, זה ראיית הלב וראיית השכל. וכשיש את זה, יש את הראייה הנכונה. יצא לי בסוף השבוע, להיות בכפר עזה, להיות על הגבול, להיכנס לשם, זה פחד פחדים לראות את זה. כל תמונה, כל סרט לא יביע את החורבן הנורא, את השריפה הנוראה שקרתה. אין, קשה לבטא את זה בכלל. משהו לא נתפס, עוד יש את הריח באוויר אפילו, של הגופות שנשרפו. ירחם השם, ירחם השם. וכמה שעות אחרי זה, בדיוק ביציאה מעזה, יצאו להתברר, קבוצה של צנחנים, חלקם הגדול, לא הייתה להם כיפה על ראשם, אבל לכולם היה ציצית. לכולם היה ציצית. לכולם היה ציצית. מה זאת אומרת? זה המגן שלי. אני הולך עם זה. ככה באופן טבעי. ויותר מזה, לפגוש אותם, קבוצות שונות, אם זה מגולן, אם זה מצנחנים, אם בהמשך מתותחנים, איזה שמחה פנימית, לא רואים שום גרגיר של דאגה, של פחד בפנים, שמחה, מוטיבציה אדירה, אמונה במה שהולכים לעשות, במה שעושים. דבר פשוט שאם לא רואים אותו, קשה להבחין בזה, קשה לדמיין את זה. מהקושי הגדול שהיה, והנורא, בשמחת תורה, איזה עוצמות יש עכשיו? איזה כוחות? וודאי שלא כולם יוכלו להדליק נרות חנוכה. וודאי, זה בכלל לא שאלה. השנה אנחנו מדליקים את הנרות. שנחשוב גם לזכות את מי שלא יכול להדליק, יש שליחים של מי שלא יכול להדליק. בורא עולם מבין את זה. בורא עולם מקבל את זה. משתף את כולם. איך סיפר נתן שירנסקי, שהיה שם בבית האסורים, והגיע חג הפסח, מה הוא קיבל? כמה פרוסות לחם וקצת מים. הוא אמר, בורא עולם, אין לי יין, אז אני אשתה את המים, בשבילך זה יהיה כמו יין. אין לי מצה, אני צריך לאכול את הלחם, אני חי עם זה, אז יהיה עבורך כאילו המצות שאני אוכל. מדהים, מדהים, איזה כוחות, איזה אמונה. אז אם כך, הנרות, תראו, נבין את זה יותר. כשאנחנו מברכים להדליק נר של חנוכה, זה ראיית העיניים. כי מדליקים בלילה, זה חושך, מדליקים נר, יש אור. כשאנחנו מברכים שעשה ניסים, בימים מהם בזמן הזה, זה ראיית הלב. אדם קורא לו נס, נס. מה זה? הוא שמח, הוא מתלהב, עושה סעודת מצווה, מברך הגומל, זה ראיית הלב. שהחיינו, מה שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, זה יום רגיל חנוכה. אין בו איסור מלאכה, אין בו כלום. יום רגיל לגמרי, מה שהחיינו. לזמן הזה, מי שרואה את הימים האלה בעיני השכל, מבין את גודל הנס האדיר שהיה אז. האדיר, מה פירוש? כי הרי כל אור שיש בעולם, כל אור, אם זה פלורוסנט, אם זה אש או פנס או פרוז'קטור, זה אור שמתקלה. אור שמתקלה. החשמל, הפלורוסנט, יחזיק מעמד שנה, שנתיים, שלוש, יצטרכו להחליף אותו. האש בוערת עד שאין לה מה לשרוף, אין יותר אש. אבל האור של הבריאה היה אור אותנטי, שלא מתקלה. האור הזה נגנז כתוצאה מחטא אדם הראשון. כמה זמן היה האור הזה? 36 שעות. 12 שעות של יום שישי שנברא האדם, 12 שעות של ליל שבת, 12 שעות של יום השבת. ואז ירדה חשיכה. ואז אדם נבהל, לקח שני אבנים וקישם זה בזה, ובירך בורא מאורי האש. וזה היה לנו טעימה מזה בהדלקת נרות חנוכה. הספיק פח השמן ליום אחד, הדליקו בו 8 ימים. זאת אומרת, זה שמן שלא מתקלה. זה שמן שנשאר משהו אותנטי. נשאר. מעניין. אומרים חז"ל, זה הפחים הקטנים שיעקב חזר עליהם, ויוותר יעקב לבדו. איך הוא נשאר לבד? אומר רש"י, חזר על פחים קטנים. פחים קטנים? סכנה, מה אתה חוזר? זה היה השמן שהוא ניסח על האבן בלילה האחרון בארץ ישראל, לפני שהוא יוצא לבית לבן, והוא התמלא מיד. הבין יעקב שזה שמן מיוחד, הוא לקח אותו. ושהוא השאיר אותו שם, הוא חזר לקחת אותו בחזרה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה חזרת על פח קטן, חייך שאני נותן לבניך גם פח של שמן. בנס חנוכה. אז הנרות שאנחנו מדליקים, זה מעין. השמן האור שלא מתקלה, שנשאר. ולכן מעניינו, כל חג, כל יום מיוחד בעם ישראל, פירושו של דבר, עולים וחוזרים ליום יום. שבת, מתנתקים מהיום יום, השבת משפיע עלינו עד יום שלישי בלילה, כי עד אז אפשר לעשות הבדלה, וחוזרים ליום יום. יום טוב, 30 יום קודם החג, 30 יום אחר החג, נגמר, חוזרים ליום יום. פורים, ראש חודש, שינה לעשות סעודה, אז עולים קצת, חוזרים ליום יום. חנוכה זה יום רגיל לגמרי. אין בו שום סממן שיוצאים משגרת היום יום. ולכן, אומר לנו השם ישמואל ועוד אחרים, אין בגמרא, אין בתפילה, אין בפיוטים לחנוכה אחרי הדלקת הנרות, יש מילה אחת שחוזרת פעם אחר פעם. קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. נאמר בגמרא בשבת, בתפילה, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל. בפיוט לחנוכה, בני בינה ימי שמונה, קבעו שירו רננים. זה קבוע. זה לא איזשהו ימים מיוחדים, מתעלים, חוזרים ליום יום. אלא זה משתלב עם היום יום. זה נשאר קבוע בנו, האור של חנוכה. זה לא אור שמתקלה. כותב רבינו יונה בשערי תשובה, שתיקון העיניים זה דמעות. בחנוכה לא צריך דמעות. עצם ההסתכלות בנרות, לאחר ההדלקה והמזמורים שאנחנו נוהגים לומר או לשיר, דקה, להתבונן בנרות, זה אור שילווה אותנו כל השנה. אור שיחבר אותנו לניסים הגדולים שהיו אז, ויראה לנו בורא עולם את מציאותו ואת השגחתו הפרטית על כל אחד ואחד ביום הזה, בזמן הזה. זה חנוכה. וכשהרמב״ם כותב לנו, מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד, עד מאוד, אז יש פחות ממאוד, מצוות אחרות, חס וחלילה, עד מאוד, כי זה מצווה שנשארת איתנו כל השנה. נר מצווה ותורה אור. מה נר לשעה? מצווה לשעה. אור לנצח, תורה לנצח. מצווה מגינה לשעה, תורה מגינה לעולם, גמרא בסוטה. אבל נר חנוכה זה החיבור לנצח. זה החיבור לאור הגדול של הבריאה של נס חנוכה במקדש, ולאור הגדול שיגיע. וביום יום שלנו, להתבונן בנרות חנוכה. להתבונן, דקה, ריבונו של עולם, שמור והצל כל עמך בית ישראל, היכן שהם, כל החיילים, כל תומכי הלחימה, כל אחד, שיהיה את האור הגדול, אחרי החורבן, אחרי החושך, אחרי השריפה הנורא. חנוכה, זה הכוח העוצמתי הגדול הזה. זה מה שרבי מאיר אומר, אלוה דמאיר לנו אז, בימי החנוכה. יאיר לנו גם עכשיו, ויעשה לנו ניסים להצילנו מידם. וללא ספק בימי החנוכה, נראה באמת את העוצמות שלנו. ללא ספק. והולכים עם כאלה עוצמות, עם כזאת שמחה אמיתית. לא היה אחד שראיתי עם דאגה בפניו. אחד לא. או תרדה, מעסיקה אותו. ראו את המוטיבציה, את השמחה. בורא עולם נותן את הכוחות האלו עכשיו. זה מה שחז"ל מלמדים אותנו. איך נאמר על עמלק? כי יד על כס יה. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. לא כתוב כי יד על כיסא השם, י' כ' ו' כ', כי יד על כס יה. חסר את א' במילה כיסא. חסר את הו' וה' בשם הוויה. על זה נאמר בתהילים, כי בחר השם בציון איבה למושב לו. קדוש ברוך הוא מתווה איבה, א' ו' ה', א' למילה כיסא, ו' ה' להשלים את שם הוויה, לא רק י' כ' גם ו' כ'. ואנחנו מובטחים, כמו שהפסוק ממשיך אחר כך, שמצמיח קרן לדוד, ערכתי נר למשיחי, אויביו הלביש בושת, ועליו יציץ נזרו. הנזר, האור, ילווה אותנו. ומעניין, כותב לנו החתם סופר, שיש פעם אחת בכל המצוות, שיש לנו חובה ללכת לראות. איפה מצאנו שיש חובה ללכת לראות? אדם רואה קשת, הוא מברך עליה. אדם רואה, אני יודע מה, מפלי הנאגרה, רואה דברים גדולים, עושה, מברך, עושה מעשה בראשית. אדם רואה את הברקים, מברך. אבל, אומר לנו החתם סופר, אבל נר חנוכה, החיוב על הגוף, מה שלא נמצא כן משום מצווה שבתורה, ורק ככה משום חיבוב הנס, הטילו מצווה חדשה על הגוף לראות. גם מי שמדליקים עליו בביתו ולא יכול להדליק, נמצא באיזה נסיעת עסקים או במקום שהוא לא יכול, אבל הוא צריך ללכת לראות את הנר. לראות את הנר. כי העירייה הזאת נשארת איתנו כל השנה. זה הנר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. אלה הנרות של חנוכה. להדליק נרות חנוכה השנה זה במשמעות אחרת. לא רק שנבין יותר את העוצמה של הנרות, שתלווה אותנו, אבל אם גם נבקש שתלווה את כל חיילינו, את כל אזרחינו, את כל האנשים השבורים, אין בעקבות פציעות, אין בעקבות מיטל קדושת השם, זה יאיר את האור הגדול של אור הגאולה, שנחשוב על זה כל לילה בהדלקת הנרות, זה מה שחז"ל מלמדים אותנו. לכן, נקודת הפנים בין חנוכה לבין סוכות, האמונה בהשגחה פרטית. וכאשר חגגנו את זה בירושלים, ואורדוס ביטל את זה, אומר הלל, נחגוג את זה בבית. בכל בית יש מקדש. אין בית יהודי שאין בו מקדש. יהיה אשר יהיה. בכל אחד. ורואים את זה היום. ונדליק את הנרות שם. אחד הבתים שנכנסנו שם בכפר עזה, בין כל הבגדים השרופים, מתחת לזה בצד, עמדה חנוכיה. עמדה חנוכיה. עמד שם היסוד של האור הגדול, שאנחנו הולכים לקראת האור הזה. חנוכיה הזאת היא תאיר. חוגיה הזאת היא לעולם לא נשרפת. לא מתקלה, זה אור אמיתי. ולכן אין צורך להגיד לנו שמברכים להדליק נר של חנוכה, אשר כדישנו תותה וציוונו. שזה לא שם ציווה, זה חכמים ציוו. אין צורך לומר את זה. מדוע? כי שמברכים את זה על מקריאת מגילה, הברכה היא הכנה למצווה, לקרוא את המגילה. כמו שאדם מברך ליטול לולב, הברכה היא הכנה למצווה. אדם נתן לולב ולא בירך, קיים את המצווה. אדם קרא מגילה ולא בירך, קיים את קריאת מגילה. גם אותו דבר עירוב. תבשילין שאדם עירב. אבל נרות חנוכה, הברכות, זה חלק מהמצווה עצמה. הברכות מקפלות את האור, שמורכב מראיית העיניים, ראיית הלב וראיית השכל, כמו שהסברנו. זה מהות אחת, וכולם יודעים שנרות חנוכה זה דרבנן. אז אין צורך לפרט על הברכות שום דבר, כי זה חלק ממעשה ההדלקה עצמו. זה רבי מאיר מלמד אותנו. אלוה דמאיר לנו בימים ההם מכוח האור של הבריאה. יאיר לנו ויצילנו בנס מידיהם. וכשיש את זה, את ההסתכלות הזאת, אז זה באמת נשאר קבוע. והאור הזה הולך ומתרבה. האור הזה נשאר לנצח. כל אחד ודאי זוכר את התמונה מימי השואה מול הבונדסטאג, מול בית הנבחרים של הגרמנים עם אח שימם, הדלקת נר חנוכה. מה נשאר מהם ואיך אנחנו נראים עם ישראל חי. וככה זה תמיד. אבל בימי החנוכה יש את האפשרות להגדיל הלאה את האור הזה. וזה מה שמוטל עלינו. התפלל בימים האלה שלקראתם אנחנו הולכים, איזה מעלה גדולה יש בנרות האלו. כמה עוצמות יש בהם. ולכן מעניין, כל פעם שבורא עולם נותן לנו מתנות גדולות, הוא עוטף אותם. אמרנו הרבה פעמים, התפילה הכי גדולה ביום כיפור זה מנחה. הכי גדולה, נקד יצחק אז, נענה אליהו בזמן המנחה. איך מנחה נראית בלי אשרי ובא לציון, בלי אבינו מלכנו בסוף? זה עטוף. אין לך זמן עם אור כל כך גדול כמו אור חנוכה. אור שבא מיוזמתנו, אור שבא אלינו, כי אנחנו ראויים לאור כזה. שבת זה משהו שבא מלמעלה. וכל החגים, כל המועדים, חנוכה, זה משתלה ביום יום. ניקח באמת את ההיבט הזה איתנו, נתבונן בזה באמת בשעה שמדליקים את הנרות, ואחר כך נתפלל ונבקש את זה. באור עולם תאיר את האור האמיתי. אלוה כדאיר לנו אז, תאיר לנו גם היום לכל מי שצריך, כל מקום אחד שנמצא. אז בזאת השם נזכה, ובזו השנה, במהרה, בימי החנוכה, לאור החדש, לאור של הגאולה, לאור של השמחה, לאור של הבריאות, לכל הנצחכים לכך, לאור של הסרת הדאגה, ובורא לה באמת ימלא את כל משאלות ליבנו של כל עם ישראל, לטובה, לברכה, לאורה ולשמחה.